במסגרת יום העיון שלנו בנושא הפסח, היום יום חמישי, כ"ח באדר ב', בבוקר דיברנו על, בשיעור הקודם, על מאמר מצה זו של מרן ראי"ה, זכר צדיק לברכה. אני רוצה יחד איתכם לעבור היום במשהו שקשור אמנם להגדה, אבל יש בו צד הלכתי, כרגיל יום חמישי זה יום שלומדים בו הלכה. תודה. ואני רוצה לעבור איתכם על משהו שקשור לנושא הלכתי, כי יש מנהג מאוד נפוץ בקרב בתי ישראל בזמננו. בעיקר, לא נאמר שזה היה בתקופת תלמוד, שם זה היה בצורה אחרת, אבל בזמננו אנחנו רוצים שמבטיחים לילדים מתנות. מבטיחים לילדים הבטחות בתמורה להחזרת האפיקומן בליל הסדר. באמת, אם אנחנו מעיינים בחז"ל, במסדרי ההגדה, בפוסקים, אנחנו לא מוצאים את הדבר. כלומר, אנחנו מוצאים הופעה של העשייה הזו להבטיח לילדים תמורת האפיקומן משהו. אמנם כן, זה כבר מופיע לא בדור האחרון, זה גם מופיע בדור שלפנינו, בדור שלפנינו. אבל מה שקורה בדרך כלל, שאחרי שנגמר ליל הסדר והאפיקומן חזר למקומו, וכולם אכלו אפיקומן ואחרי ליל הסדר, הסתיים ליל הסדר, מה שקורה שהרבה מן המבטיחים למיניהם, עורכי סדר או הורים, סבים, סבתות, טועים. עד כמה באמת חייבים לקיים את ההבטחה שהבטחתי לילד בליל הסדר תמורת החזרת האפיקומן?
יש את הסיפור.
כלומר, האם, מה? לא
הבנתי. יש את הסיפור עם הילד והחליפה.
אוקיי, בסדר, אולי בסוף ככה.
כן, רבי.
לא, אז אני אומר, אולי בסוף. אם אני לא אשמיע, אני אשמיע את דעתה. ובאמת אנחנו רוצים לברר היום בשיעור שלנו, האם באמת חובה לעמוד בהבטחה הזו שהבטחתי לילד, כן? או שכל דבר צריך להימדד ולהיבחן לגופו של עניין. כלומר, אם יש חילוקי דינים לקיום ההבטחה כשאנחנו עוסקים סביב החזרת האפיקומן לאורך הסדר, וההבטחה שנאמרה הובטחה, האם יש בה ממש, האם היא מחייבת כמו כל דין של הבטחה או לא. אבל אנחנו ניפגש אולי קודם כל בהגדה של פסח, יח"צ, כן? כשמתחיל ההגדה בתחילתה, יש לנו מה שאנחנו קוראים יח"צ, כתוב, אני קורא לכם מתוך הכתוב, בוצע את המצה האמצעית לשתיים, ומצפין את החצי הגדול לאפיקומן. תיאור הפעולה הטכנית של האפיקומן, שלוקחים את המצה האמצעית, חוצים לשתיים, יש בזה כל מיני קבלה, עוד ו, עוד ד, לא ניכנס לזה. איך עושים, למה עושים, איפה עושים, זה דנו אולי, כמה שאני זוכר, תודה, בשנים שעברו, אבל היום זה לא הנושא שלנו, מאיפה הבאת את זה, בית המדרש, נזכור גם להחזיר את זה לשם, והנה, אנחנו, אחרי שגמרנו, כן, אנחנו נפתח פה, רוצים את המצה האמצעית לשניים, את החלק הקטן מחזירים לבין שתי המצות השלמות, ואת החלק הגדול מצפינים לאפיקומן. כשאנחנו גומרים, ממשיכים על סדר ההגדה, אנחנו מוצאים בהמשך, אחר האוכל, גמרנו לאכול הרצח, לאכול את האפיקומן על השובע, כי הוא זכר לקורבן הפסח שנאכל על השובע. אז אנחנו רואים דבר נורא יפה, אחרי שגמרנו את זה, ברכת המזון, קצת לפניו, כן. צפון! צפון זה האפיקומן שהצפנו אותו בתחילת הסדר, בסוף הסעודה אוכלים בסביבת שמאל, כזית מהמצה שהצפינו לאפיקומן. יש מהדרין לאכול שני כזיתים, לא ניכנס כרגע לדבר הזה, ואז הגיע הטקס הידוע, היכן האפיקומן? חפשים את האפיקומן. טוב, עד קם אחד מן הילדים, או אחד מן הנכדים, או אחד מן המחביאים, ומחפשים את האפיקומן, והנה מצאנו את האפיקומן. טוב, נו, תביא את האפיקומן, ומה תיתן לי? מוכר לכם? אתם בטח הייתם כאלה שהייתם קטנים, או ראיתם את זה כשהייתם בגיל כזה או אחר, של מה שנקרא מצב נתון, יש צורך על פי עיקר, על פי עיקר הדין, להשתדל, לסיים את הסדר, כלומר, את הסדר עצמו, לא את הפיוטים עד חצות, ואחר כך עד הבוקר אפשר לשיר ולרנן, ולשבח ולפאר ולרומם את שמו של הקדוש ברוך הוא, אבל יש דדליין, יש איזה זמן, כולם לחוצים לאכול את האפיקומן לפני חצות. כן? נו, טוב. מה שנקרא, מתקפה תחת לחץ. סחיטה באיומים. הילד הזה עומד עם האפיקומן ביד, והוא לוחת. מה ניתן לי? נו, מה זה, אבא, סבא, עורך הסדר? אומר לו, בסדר, מה אתה רוצה? אני רוצה כך וכך, נו, בסדר, תחזיר את האפיקומן. יש בחז"ל כלל שנקרא מחוסרי אמנה. מחוסרי אמנה זה אומר אדם שמבטיח דברים ולא מקיים. וחז"ל מתייחסים על אדם כזה בצורה חריפה ביותר. בבקשה אצלכם במקום מספר אחד, אומרת התורה, אתה רוצה לדעת מאיפה נלמד העניין הזה של חובת קיום הבטחות? פסוק. אומרת התורה במקום מספר אחת, מוסדי צדק, אבני צדק, איפה צדק ואין צדק יהיה לכם. יש פסוק מפורט. שהכל חייב להיות מדויק. ולא רק זה, הברייתא במקום מספר 2 בבבא מציע, דף נ"ט עמוד א', אומרת שיהיה הן שלך צדק ולאו שלך צדק. אמרת כן זה כן, אמרת לא זה לא. כלומר מוצא פיך תשמע. זהו. הבטחת את אחד לקיים, אמרת דבר את אחד לעשות. לכן נאמר בפסוק הזה, שימו לב, אני חוזר למקום מספר 1, מוזני צדק, אבני צדק, איפת צדק ואין צדק. שאלה, למה אתה לחזור על המילה צדק, 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 4 פעמים? תכתוב, מוזניים, אבנים, איפה, אין, יהיו צדק, יהיה לכם, למה לחזור, צדק, 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 צדק. זאת אומרת, התורה באה פה לומר שזה לא משהו כללי שאני יכול למצוא, בכללי אני מדבר, אלא בפרטי, בנקודה, זה, כל דבר. מפורט, אתה אמרת, אתה חייב לקיים. הבטחת דבר, אתה חייב לתת. שיהיה הן שלך, הן, ולאו שלך, לאו. טוב. עד כאן לפי זה, ההבטחה שנאמרים, ההבטחות שניתנות לילדים, לאפיקומן, מה הן? חובה לקיים.
יש.
רגע. לא קופצים על העגלה בזמן שהיא עומדת. אפשר לעלות בנחת. אם כן, בואו נמשיך ונתקדם. תסתכלו כולכם במקור מספר 3. אבל לפני כן, יש גמרא שהזכרנו בבא מציע. ושם מתחיל דיון על הפסוקים הללו, האם זה כוונת הכתוב. כי מה שאנחנו מדברים על מוזני צדק, אבני צדק, איפת צדק והיא צדק, אלה כל מיני דברים הקשורים למסחר, משקלים, כמויות. נכון שהברייתא לומדת שיהיה הן שלך הן ולאו שלך לאו, זה מסתמך רק על מילה אחת, הן. אולי, או אולי בכללי על הרעיון של צדק, 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 צדק. אבל זה מחלוקת למוראים בהבנת הברייתא. יש פה מקורות. לדעת רבי יוחנן, הכוונה היא שבדברים הללו יש משום מחוסרי אמנה. כלומר, כאשר אני לא מקיים הבטחה שהבטחתי, באופן כללי אני מדבר, כל הבטחה שלי, גם שלא נעשה פה מעשה קניין, כי עדיין לא עשינו קניין, זו רק הבטחה בעל פה, דיבור בעלמא, אומר רבי יוחנן, זו הבטחה, ומי שלא מקיים אותה הוא בחזקת מחוסר אמנה, שרוח החכמים לא נוחה ממנו. חד וחלק, שיטת רבי יוחנן. לעומתו, רב. רב אמר, מה פתאום? זה בכלל לא שייך. מה שאמרו במחוסרי אמנה זה כשנעשה קניין. אבל היות וכוונת הפסוק היא שאדם לא ידבר אחד בפה ואחד בלב, אז זה הרעיון. כלומר, אתה אומר דבר, תתכוון לו. אז לפי זה, לפי המחלוקת הזו בין רבי יוחנן, שהיה אומנם אמורה, אבל איך אומרים, כתנא, ורב שהיה אמורה, אנחנו רואים למחלוקת אמוראים. איך להבין דברי הפסוק? האם הבטחה שנאמרה הרי מחייבת כקניין או לא? טוב. אומנם אין לנו פה את הגמרא, ואנחנו לא ניכנס עכשיו לדיון בתוך דפי הש"ס. בהמשך הסוגיה, נאמר שגם רבי יוחנן, שאמרנו מקודם שלשיטתו הבטחה זו הבטחה למרות שאין קניין, אומר, סליחה, אומר שאין בדברים כאלה משום חסרי אמנה. באמת, לא הבנו נכון או לא הבנו מדויק את דברה. כשרבי יוחנן מודה, מתי יש חסרי אמנה? כאשר מדובר על מתנה אפילו מועטת. משהו קטן שניתן במתנה. כלומר, ברגע שאני אמרתי משהו, ונתתי משהו, מה שתקרא מתנה, אני לא יכול לחזור בי. אין מצב שאני יכול לחזור בי. אבל למה? משום שמה שתקרא, סמיכות דעת. כלומר, אני סומך על דעת, על מה שאמרת. אני המקבל, אני השומע, סומך על דבריך. אתה אמרת לי דבר מסוים, ואני סומך שזה מה שדיברנו. כן, שזה מה שהתקיים. לכן, כיוון שמדובר במתנה מועטת, כן? לא דבר גדול. לא מבטיח לו עכשיו רכב. אז טוב, אני אקרא לך מתנה. מה הילדים כבר מבקשים? כן, אז זה נקרא מתנה מועטת. הערך הכלכלי שלה הוא נמוך. ולכן הילד בטוח ומשוכנע שיקנו לו, כי זה לא הוצאה גדולה. בהוצאה גדולה אתה מסתפק. כן יצליח, לא יצליח, לא יודע, יש לו, אין לו. צריך בירור. אז אתה בעצמך מקבל, לא סומך דעת, לא סומך על זה. אתה עושה עוד בדיקות, כן? אתה רוצה לעשות איזה עסקה עם מישהו. אתה לא, הוא אמר לך גם אמר, אתה רוצה לבדוק, אתה רוצה לרחוק. אבל בדברים, תשמע, אני אקנה לך פחית. הלו, זה מתנה מועטה. אתה חייב לקנות פחית, חייב. כך אומר רבי יוחנן, בגלל שזה מתנה מועטה. במקרה כזה, שמתנה מועטה, גם רבי יוחנן יסכים לדעת האומרי, שההבטחה כזו חייבים לקיים, ואדם לא יכול לחזור. אבל בעניינים מרובים, כן, שם לא שייך מחוסרי אמנה. כלומר, לפי מה שאנחנו מבינים בדברי רבי יוחנן, יש, נקרא לזה, פיצול של הרעיון. אומנם בעיקרון רבי יוחנן אומר, אדם שהבטיח חייב לעמוד בדיבורו. אבל במקרה של מתנה מועטת והוא לא קיים, הוא נכנס לקטגוריה של מחוסר אמנה שרוח החכמים לא נכון ממנו. במתנה מרובה, מראש יש לנו ספק, כן? ולכן גם המקבל, השומע, לא משוכנע שאכן הוא יקיים. למשל, ילד יבוא לאבא שלו, לעורך הסדר, או מי שלא יהיה, ויגיד לו, אתה רוצה את האפיקומן? אני רוצה בשביל האפיקומן בית. נו, עכשיו, הוא שבא לעורך הסדר, רוצה, בסדר, בסדר, תמיד האפיקומן. הוא מתכוון לקנות לו בית. בדמיון, גם הילד יודע, וזה אומר דבר שבית הוא לא יקבל. אז אין פה איזה מין אסמכתא, אין פה איזה סמיכות דעת, ולכן הדברים האלה פשוטים שהאדם יכול לחזור בו. אבל לעומת זאת, אם יגיד לו, תשמע, אני רוצה שתקנה לי, לא יודע, MP3. כן? אז בוודאי שזה היום כל כך זול, כן? שוודאי סמוך ובטוח שהוא יקנה לו. זהו, לא יכול לחזור. יש שיטת רבי יוחנן, בסדר? הבנו עד כאן? כן.
כאילו לפי רמות.
מה פירוש תסביר?
זאת אומרת שכאילו, נגיד, יש בן אדם שהוא עני, ובשבילו אין פי זה המון כסף. יש בן אדם שיש לו מלא כסף, ואפילו בית יכול להיות שכאילו.
שאלה מצוינת. זה הזמן, ברוך אתה אדוני. אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בו.
אמן.
השאלה שלך מצוינת, אבל אני אסביר לך למה לא. אנחנו לא מסתכלים עכשיו האם יש לאדם הזה כסף או אין לאדם הזה כסף. בדרך כלל אנשים לא נוהגים באפיקומן להבטיח לרכוש דברים גדולים. אין, זה לא עובדה, תסתכל. אף ילד לא החזיר, אנחנו רואים פה מי לוקח את האפיקומן? הילדים, בדרך כלל. לא לוקח את זה בן אדם מבוגר שהוא רווק או נשוי מבוגר בשכיר. ילדים לוקחים, מה הילדים כבר יבקשו? אופניים? איזה גבול מרחב התמרון של הילד. עכשיו זה אחד, שתיים. גם אדם שיכול, כן? אדם בדרך כלל על אפיקומן לא ייתן בית ולא ייתן דירה גם אם יש לו כסף. כי זה לא שייך, זה לא נוגע. אז לכן לא, ולא פלוג רבנן, אנחנו לא מחלקים. פה יש רעיון. הרעיון אומר בבסיס, זה עניין של הלכה. הסתכלו. הין שלך, אין. דף שלך, לא. בסדר? ככה אומר רבי יוחנן. אבל במתנה מועטת, מתנה מועטת, כוונה כלכלית, זה חייב לקיים, בין אם הוא עשיר, בין אם הוא עני. ומתנה גדולה לא. נכון, לא. בהמשך הסוגיה כבר הסברנו, לכן יש לנו פה דיון שאנחנו ניכנס אליו, תסתכלו אצלכם במקור משפר ארבע. יש לנו ריף. סליחה, מקור משפר שלוש. אצל הריף מצאנו, כן, אצל הריף מצאנו, מאוד מעניין, חילוק. הריף אומר, שמצד אחד, הוא פוסק כדעת רבי יוחנן. מה פירוש? שאדם הבטיח, הוא חייב לקיים. ומצד שני, בתוך דברי הריף, הוא מביא את הברייתא שראינו בבא מציע. שיהיה הין שלך צדק, אתם רואים את זה במקור מספר 3? שיהיה הין שלך צדק ויפה שלך צדק, כלומר, הוא מביא דעת הברייתא לא כדעת רבי יוחנן, אלא כדעת רב. שיהיה אחד בפה ואחד בלב. כלומר, בחלק הראשון הוא מביא דברי רבי יוחנן שחייבים לקיים. בחלק השני הוא מביא את הטעם כשדעת רב. שיהיה אחד בפה ואחד בלב, ולא מצד רעיון של קניין. לכן הרבה תמו על דברי הריף, איך אפשר להבין אותו? מה הוא מתכוון? כי למעשה, בפסיקה שלו הוא עורך איזה מין שיתוף בין שתי הדעות של רבי יוחנן ושל רב.
אבל
אתם איתי? איך? לא, זה לא סופר, זה טעם, סיבה.
אחד אבל אומר אחד בלב.
אחד אומר, לא, אחד אומר, אתה חייב לקיים מצד הקניין. השני אומר, אתה חייב לקיים בגלל שלא יהיה אחד בפה, אחד בלב. אין חילוק הלכה למעשה. יש חילוק בטעם, אבל לא הלכה למעשה. הרמב"ן מתייחס לדברי הריף, תסתכלו את זה במקום מספר 4, הוא מביא את דבריו בדעת הראש. והרמב"ן אני קורא בפנים, או תדע מה, מי רוצה לקרוא? בכבוד, בכל, כן, נועם.
הריף?
בא לא, מקום מספר 4, הרמב"ן. המבטיח?
המבטיח ואינו מקיים נקרא מחוסרי אמונה. אך הלכה זו אינה נלמדת מהפסוק, אין צדק ואין בזה איסור תורה.
כלומר, הרמב"ן אומר, אדם שהבטיח הבטחה ולא קיים עבר על מה שאמרו חז"ל, הוא ממחוסרי האמנה שרוח הרחמים לא נוחה בו, אבל זה לא איסור מדאורייתא. זה לא לומדים מהפסוק מקור מספר 1, בני צדק, בני צדק, יפת צדק, אין צדק, זה לא לומדים משם. כלומר, כאן מבין הרמב"ן לדברי הריף, שהריף בא ולוקח דברי רבי יוחנן מצד אחד ודברי רב מצד שני. זאת אומרת, אומר הרמב"ן, מכאן אנחנו לומדים, שמה? שזה לא איסור דאורייתא. כן, רוח החכמים לא נוחה ממנו, אבל זה לא איסור דאורייתא, הוא לא עובר על איסור דאורייתא. זאת אומרת, האבא הזה שהבטיח לבן לקנות לו לגו, אופניים או לא יודע מה, ולא קיים, אז הוא מחוסר אמנה, החכמים לא אוהבים אותו, אבל הוא לא עבר על איסור. בסדר? לפי רבי יוחנן, הוא עבר על איסור דאורייתא, יפה צדק וכולי, אומר צדק, גיד צדק, נכון? אומר הרמב"ן, ועל פי דעת הראש, שהוא לא עבר על איסור דאורייתא. הוא לאדם לא נאמן כל כך, בסדר, לא אוהבים, לא, בוא נגיד שאם הוא יבוא לעדות, אז יחשבו פעמיים אם לקחת אותו לעדות. אבל, זה, הוא לא עבר את זה. כלומר, תסתכלו את זה במקום מספר 5 במורדכי. אומר המורדכי, שהדין הזה של מחוסרי אמנה נלמד מדברי קבלה, כלומר מדברי בסוד. זה על פי הפסוק בצפניה. לא שני המקורות שראינו, אלא פסוק בנביא צפניה, שבפסוק נאמר, שימו לב, שארין ישראל לא יעשו עבלה ולא ידברו חזב. כלומר, אומר המורדכי, שהפסוק שהזכרנו במקור מספר 1, עם צדק, מלמד את כפי שהבין מי? רב. שלא יהיה אחד בפה ו... אחד בלב. אבל שלא לומר דבר שהוא אינו מתכוון, זה בא מפסוק אחר. בני ישראל לא ידברו חזב. כלומר, אתה לא יכול לאכזב. אתה לא יכול לומר דבר ולא לעשות. בסדר? ברור עד כאן? מה מצבו של האבא שהבטיח? בינתיים? בחירה. יש לו בעיה? איך שלא יהיה, כן, יש לו בעיה. או שהוא חייב לתת, או אם הוא לא ייתן, הוא מחוסר אמנה. בסדר? עד כאן. אתם איתי? כן. איתי, הקולות מבחוץ מאוד מפריעים. אם כן, אנחנו צריכים לעבור ולעיין הלאה מה אנחנו עושים. מה אנחנו עושים במקרה הזה? כי בואו נעיין יחד בשיטת בעל המאור. על הגמרא בעל המציע. אצלכם במקום מספר 6. ובעל המאור אומר, רגע, מה פתאום? הגמרא לומדת במפורש, אומרת, שיהיה הן שלך הן ולאו שלך לה. נכון? זה בסיס הגמרא. זה שנחלקו רבי יוחנן ורב, זה לא בתוצאה הסופית, אלא בסיבת הטעם. רבי יוחנן אומר שהוא חייב לתת, וגם רב אומר שחייב לתת. השאלה רק מה הסיבה? האם הפסוק הוא זה שאומר לנו שאני חייב לתת, או הפסוק מלמד אותי שאני אהיה אחד בפה, אחד בלב? אבל לא ראינו שרב אומר שהאדם לא צריך לתת. תסתכלו בדברי בעל המאור אצלכם במקום מספר 6, אכן יש ביטול מצוות עשה. יש מצוות עשה מדאורייתא, איפה צדק, איפה צדק וכולי, כן? היצל, זה מצוות דאורייתא. ולכן מי שלא מקיים הבטחה שהוא הבטיח, עבר על מצוות עשה דאורייתא. אמנם, אומר, תסתכלו שוב, אתם איתי, בבעל המאור, כן? זה במתנה מועטת. למה? כי דעת המקבל סומכת על המבטיח. זה כשיטת מי?
רבי יוחנן.
במתנה מועטת, אני סומך עליך שתקיים, אני לא צריך להרים את זה, זה בטוח, כי זה לא הוצאה גדולה. וגם מה ראיתו? תסתכלו במקום מספר 7, שהמרדכי מביא אותו. אומר בלעיתו שזו מה? איסור תורה ממש. מי שלא עומד בדיבורו. גם השיטה מקופצת מביא את זה, ומצאה לכתובות בשם רבי רימי מקורבין. וגם רימי מקורבין אומר שזה נדרש מהפסוק עם צלק. ולא רק זה, גם האדם הזה לא רק שהוא עבר למצוות עשה דאורייתא, הוא מחוסר אמנה ממש. תסתכלו ברמב״ם, אצלכם, מקום מספר 9. הרמב״ם בפירוש המשניות אומר שהאדם הזה, כן? גם רבי עובדיה בר תנורא, האדם הזה עובר על איסור תורה. לעומת זאת, בתוספות יום טוב, על המשנה אומר, לא. למה זה לא איסור תורה? כי זה אסמכתא. אסמכתא זה דבר שאתה לוקח מה שנקרא על צ'אנס. כי אני לא יודע אם הבן אדם הזה עכשיו, מה שאכפת לו ומה שהוא רוצה זה תאפיקומן. לכן כשהוא מבטיח לי דבר, בדעתו לא לקיים. כלומר, אם האבא הבטיח לפי תוספות יום טוב, זה רק כדי, איך אומרים, לזרז את תהליך החזרת השבוי, אין לי מקום. אבל באמת אין לו כוונה לקיים, מי קיים, טוב יום ונחמד. אבל אתם רואים שבינתיים תוספות יום טוב הוא די בודד במערכה. רוב רובה של הפוסקים עד כה, עד עכשיו, מהגמרא, מהאמוראים, דרך הראשונים, אנחנו רואים שהדעה, רוב הפוסקים, שזה חובה ואפילו מצוות עשה דאורייתא, לקיים את ההבטחה שהבטחת לילד על האפיקומן. טוב, אז אין לנו מה לעשות, אלא לצלול אל פוסקי ההלכה של זמננו. האחרונים. במקום מספר 10. אבל שולחן ערוך והרמה שם, בסימן. איזה? ראש ד'. רד. ראש ד' וחושן משפט. אומרים, גם השולחן ערוך וגם הרמה פסקו כדעת רבי יוחנן, ש... האבא שהבטיח לילד, או עורך הסדר שהבטיח לילד מתנה תמורת האפיקומן ולא נתן, הוא מחוסר אמנה במתנה מועטת. והשולחן ערוך אפילו נותן טעם, שהרי סמכה דעתו, אני קורא בדברי מרן, שהרי סמכה דעתו של מקבל שהבטיחו. איפה זה? במתנה מועטת. אבל במתנה מרובה, אין בה חסרון אמנה. למה? שהרי לא האמין זה שיתן לו דברים אלו עד שיקנה אותם בדברים שהם נקנים בהם. כלומר, יור, וזה גם שיטת רבי יוחנן, אין פה קניין, נכון? רבי יוחנן אומר שיש בזה קניין. כלומר, כל מה שאין קניין ממשי, אז הבטחה באלמה לא עוזרת. אבל דבר מועט, אתה חייב לקיים. בדבר גדול, גם לפי שיטת השולחן ערוך והרמ"א, אתה פטור. ואין בזה מחוסרי אמנה. למה? כי מראש הדבר הזה ברור שזה לא. כן.
מה ההבדל נגיד אנשים ש...
לא שמעתי יותר, אם אפשר לכל.
מה ההבדל נגיד אנשים שקונים בבית כנסת נגיד מצוות וקנו בסכום ממש כאילו גדול? אז מה, זה לא, זה כאילו לא זה?
אתה שואל, מה יעשו אותם בני אדם שבבית הכנסת בגלל סיבה כזו או אחרת? קנייה, מכירה, עלייה לתורה, כן וכולי, ותראו סכום גדול לבית הכנסת. אומר, האם זה נכנס למחלוקת שלנו בין רבי יוחנן לרב, אם הם חייבים לקיים או לא? כן? על פניו כן, זה דומה, נסביר לך בעל בקצרה. כשאדם נכנס לתחרות בבית הכנסת על מכרז לעניין כזה או אחר, הוויכוח שלו עם אחרים והעלאת המחיר כל פעם מלמדת שהוא רוצה לקנות, והיא מה. ולכן דעת הגבאים והציבור שהוא נלחם כי הוא הולך לקנות, ולכן הוא חייב. כי אם הוא לא היה באמת רוצה לקנות, או שהוא היה מגלה להפתעתו שהוא, איך אומרים, עבר את הקו שהוא מסוכן, מה הוא עושה? הוא יורד, הוא לא ממשיך. לכן, אדם כזה שממשיך עד שהוא זוכה, מהסכומים הולכים ועולים, הוא מחויב בקיים. בסדר? אלא אם כן הוא אמר בלי נדר, אבל אם הוא אמר בלי נדר, אז יגידו, אוקיי, שלישי קנה פלוני, בלי נדר, יעלה, יהיו אחר. בסדר? לכן, זה העניין הזה ששם מחויב. המלחמה של לזכות בדבר היא זאת שמעידה שהוא מתחייב באופן חד משמעי. לא באסמכתא אלא ממש. אם כן, אז עוד נראה. בוא נראה מה אומר אסמא. אסמא, סעיף קטן, י"ב. אסמא דן בדבר הזה ואומר, רגע, מה דעת הראשונים? ראינו. רובם הגדול של הראשונים סובר שדין הזה הוא דין מצוות עשה דאורייתא, ויש בו גם עניין של מחוסרי אמנה. נכון? אצלכם מקום מספר 11. וואו, הבחור שלי מתקדם, עושה את העבודה יפה עם המקור. מה משמע מדברי אסמא? מה משמע שהוא מכריע כשיטת הראשונים? יש מחוסר אמנה בביטול ציווי הכתוב. היא צדק, זו מצוות עשה דאורייתא, יש בזה משום מחוסר אמנה. אבל אומר אסמא, זה לא איסור תורה רגיל, זה חידוש שרוצה להגיד אסמא. נכון שהתורה מצווה על אין צדק, אבל במה היא עוסקת? בענייני מסחר, זה הפסוק. אנחנו מדמים את הדבר הזה לדברים הנוספים, נכון? ומי שלא מקיים עובר על איסור תורה, אבל זה לא האיסור המדובר. מי דאורייתא מדובר פה על מוסדי צדק, איפת צדק, אבני צדק, זה משקלים, אין צדק, זה כמות, שם כן. אבל אנחנו לוקחים פה דבר ומדנים אותו על דבר אחר. כלומר, מן התורה, התורה לא דיברה על זה. התורה דיברה על משקל, מה שקשור במשקלים, מה שקשור בכמויות. מוסדי צדק ואבני צדק זה המשקל והאבנים ששמים עליו כדי לשקול את המוצר. ושאתה נותן איפה, שהיא תהיה איפה ולא פחות, ושיהיה היא, שזה לא יודעת, תהיה היא ולא פחות. כלומר, זה המוצר. אבל פה אנחנו מדברים על הבטחה על התיקומן. פה זה, אני לא מוכר מוצר. אלא, זה סוג של אמון בין אנשים. כן? וזה לא מה שהתורה התכוונה. לכן אומר אסמא, תסתכלו על דרכם. יש בחוסרי אמנה ביטול ציווי הכתוב של אין צדק, אבל יש לומר שזה לא איסור תורה ממש. איך הוא לומד את זה גם? עם מה שאמרו חז"ל. מה אמרו חז"ל? אין רוח רחמים נוחה. ממי? ממי שחוזר בדיבורו. אבל אם זה היה איסור תורה, מה היו כותבים חז"ל? מה הדין? מה הדין של אדם שעבר על איסור תורה, בהתראה ועדים? יש לו בית דין, יחליטו מה יחליט. מלכות. כי זה לא, לא הורגים על זה. כניסו אותו. אבל אנחנו לא רואים שיש התייחסות מעשית לדבר הזה, חוץ מזה שמתייחסים אליו כאדם שאינו נאמן. אבל הוא לא לוקה. אבל פי שפה יש מעשה. הוא קיבל אפיקומן, הבטיח ולא מקיים. זה משהו שיכול לחשב כמעשה. וכל דבר שיש בו מעשה, לוקים עליו. או קונצים אותו. אתם איתי?
כן.
כן? אבל נשאל שאלה. מה הדין של האבא, עורך הסדר עד כה? הבטחת?
כן.
קיים. אל תבטיח. תנסה לקבל את האפיקומן במתנה מועטת. שאתה יכול לתת במקום.
יש הבדל איך הוא אומר את זה, אני מבטיח או אני אומר?
אין שום הבדל.
תגיד בלי נדר.
אז הילד ישיב להביא פה מה נצטר.
לא, הילד לא עושה
את זה.
או בעזרת השם.
כל המנהג הזה בכלל, אתם יודעים, יש קהילות שלא עושים את זה, אני אומר את זה באופן ברור.
כל אצלם.
כן, לא מחביאים ולא כלום. כלומר, אם מחביאים, אז יודעים מי, איפה, ואצלי בבית, ברוך השם, אנחנו נוהגים מנהג כזה ש... אני מחפיא את האפיקומן במקום מסוים, וכל שנה נכד אחר, הוא זה שצריך למצוא. כולם עוזרים לו, הנכד בא, סבא מצאתי, נותן לי את האפיקומן, אני יש לי בכיס תמיד, אני מבין משהו, סוכריה, משהו כזה מיידי, כך, רק לא, סבא, נגמר הדיבור. כן, יש כל מיני מנהגים בזה. כל הרעיון של האפיקומן והחיפוש והרעייה האחרונה, זה מהו? להשאיר את הילדים ערים, עד סוף הסעודה. סוף מצוות, לנצל, אחר כך ברכת המזון, הלב, כלומר נרצה, שלום. זה כל הרעיון. כי זה זכר לפסח. וגם בנושא הפסח, מי שיהיה, מי שיעיין בעזרת השם הפסח, ידע שיש מחלוקת מתי אוכלים את הפסח, האם בהתחלה או בסוף. זאת אומרת, בוא נעזור לענייננו. האיסור הזה של לומר דבר ולא לקיים הוא עובדתי. השאלה היא אם אני עובר האיסור דאורייתא או לא, השאלה אם אני מחוסר אמנה או לא. אבל כל דבר שאני מבטיח אני חייב לקיים לפי דעת רוב 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 ועוד רוב 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 כמעט כולם. יש שאלה במקרים שאנחנו רואים את זה כל שנה בליל הסדר. על הבסיס הרעיוני הזה שהילדים הקטנים הם אלה שמביאים בדרך כלל את האפיקומן, אתם מכירים את הדבר הזה? שהילד מצא את האפיקומן. מתי הוא מתחיל לחפש את האפיקומן בדרך כלל? מתי? בסוף. בית הזדמנות שעורך הסדר קם או מה, יש לו דברים פנאי כזה, כן? תוך כדי ההגדה כבר קשה לו לשבת, אז הוא מתחיל לחפש את האפיקומן. כן? כלומר, במהלך הסדר, עוד לפני הסעודה בכלל, לפני שאכלנו מצה, עוד לפני שהתחלנו, הוא כבר מחפש. כן? והרצים יצאו תקופים לפני המלך, כן? גם הוא מחפש. מצוין, נדע. סוף סוף מצא את האפיקומן, החביא אותו במקום פרטי שלו, שם את זה אצלו, יופי. טוב, מה אתם אומרים, הוא שומר חינם או שומר שכר? שאלה. כן, מה, למה אני שואל? נגיד שמביא לך את זה בצורה של רסק פעורי מצה. היינו לך בנזיקים. טוב, סתם שאלה.
זה אחר הוא קטן.
בסדר, אז אביב. אביב זה אתה במקרה, אבל... לעזור לי אביב. הילד הזה מצא את האפיקומן, יושב יחד איתך בשולחן, ממשיכים את הסדר, נו, בסדר. טוב. אני אבקש ממנו את האפיקומן עכשיו? לא, עוד לא הגיע הרגע, נכון? תן לו ליהנות. טוב, אוכלים, סעודה טובה, בריאה, ברוך השם, שמחה, מצווה. נו, מגיעים, עושים מסעודה, אתה תומר, נו, צפון! אין כל בן חונן. צפון לפרפיקומן! הילד ישן, שינה עמוקה. נו. התחיל את הפרפיקומן, זה אצלו. מה עושים? טוב. קוראים בשמו? או שהילד לא ישן. הילד כזה, אומרים, נמלונים דיר לא דיר. הוא כזה בין העולם הבא לבין העולם הזה. הנשמה שלו ככה לא פתוחה, אם היא רוצה כבר לעלות בידיים של הקדוש ברוך הוא, או שהיא רוצה למכור, להחזיר את הפיקומן, היא לא סגורה על זה. אז הוא חצי ישן, חצי אין. אתה אומר, צפון, הוא אומר, כן, הנה, לא, הוא לא זוכר בכלל שהוא צריך לבקש משהו, או שהוא זוכר, ואתה אומר לו, בצדר, הוא נשם את הראש, נרדם, שמח וטוב לב. אתה עוד לא גמרת להבטיח לו, הוא כבר ישן. אבל אתה מבטיח לו, אתה ממשיך להגיד, טוב, אני אקנה לך את זה, והוא כבר ישן. זה נקרא הבטחה שלו בפני המקבל. הוא לא בעניין, הוא לא פה. ואני הבטחתי. האם גדר כזה מחייב? כי לכאורה, דעת המקבל לא פה. נכון? אז הוא לא סומך על כלום. כלום. היה לי שנה אחת כזאת, שאני אחד הנכנית לתור שלו, מצא את הפיקומן, כן? בואי עייף, עייף, עייף לגמרי. באמצע האוכל, הוא אמר לי, סבא, קח את זה, זהו, נרדם. אפילו לשמוע את זה הוא לא רצה. לא ביקש כלום, נרדם, המקום נגמר ציפור. ככה, יש להם בחירה. אתה רוצה שוקולד, אתה רוצה סוכריה, אתה רוצה אגוזים, בחירה חופשית. הוא לא הספיק לבחור, הוא לא הספיק לבקש כלום. נרדם, ישן כמו גדול. נו, הוא סמוך ובטוח שהוא יקבל משהו, נכון? אבל אני מדבר. דעתו בכלל לא יודעת כלום. ואני הבטחתי. בסדר? הייתי מחייב. תסתכלו מה שכותב בשולחן ערוך הרב, בהלכות מכירה. ועוד דבר, צריכים לזכור, אנחנו מבטיחים בדרך כלל למי? לקטנים. קטן מתחת בר מצווה. כן? נורי שקטן, אין בו דעת, לכן הוא פתור מן המצוות. אם אנחנו, כן, אפשר להגיד לך, תודה. כלומר, אם אני נותן הבטחה לקטן, בוקר כללי, לא משנה מתי, לא דווקא בהקשר לחג הפסח, אלא זה פה יוצא מצד הפיקומן. אני מבטיח דבר לילד שהוא לא בר מצווה. דבר. האם אני מחויב? האם אני דן ואומר שדעתו כגדול או לא? או שאנחנו אומרים, אני יכול לעבוד עליו חופשי? אני יכול להגיד לו מה שאני רוצה, אבל לא חייב כלום. כי באמת, ההורים מבטיחים לילדים המון. נכון? מכירים את זה? מכירים? ההורים במשך הימים עם הילדים מבטיחים לילדים המון. אני אתן לך ככה, אני אביא לך ככה, אני אעשה לך ככה, אני... המון, העיקר שיהיה להם מה שנקרא שיתוף פעולה. נכון? האם יש בזה דין חיום? כמו שלמדנו עד עכשיו. דעות, מה אתם אומרים? לא שמעתי אותך. כבר הרבה זמן. מה אתם אומרים? אין לכם דעה ברורה? תסתכלו במקור מספר 12. בשולחן ערוך הרב. הרב בעל התניא מביא להלכה את דברי השולחן ערוך, פשוט מעתיק אותה. ואומר, גם בהבטחה לתת מתנה שלא בפני מקבל יש דין מחוסרי אמנה, זה אחד. כלומר, הנכד נרדם, הבן אדם נרדם. הבטחת, גם אם הוא לא שומע, אתה מחויב לקיים. למה? כי מה התורה אמרה? שיהיה... הן שלך, הן. זה כלפיך, לא כלפי השני. אם אתה הבטחת, אתה חייב לקיים. החיוב מדאורייתא היה לך, לא מי שמקבל ממך. לכן זה מה שפוסק השולחן ערוך להלכה. הבטחה, גם אם אין מי ששמע אותה, הבטחת למישהו משהו והוא לא פה, אתה חייב לקיים את זה, כי זה הן שלך. מילה שלך צריכה להיות מילה, גם אם הוא לא נמצא ולא שמע. ממילא חזרנו לנקודת השורש, עורך הסדר שוב פעם בבעיה, עוד לא דנו בדין קטן. אבל גם אם הילד הזה נרדם, גם אם הוא לא שמע ואתה התחייבת תמורת האפיקומן, אתה יכול לקיים, זה הכל. כי הדין הזה של החיוב חל כלפי האומר, לא כלפי השומע. ממילא, מה שנשאר לנו עוד היום בשביל פרי יצחק, נסתכלו את זה רבי במקום מספר 13 בסוף ענת, אומר הפרי יצחק, שאם יאמר אדם בינו לבין עצמו שייתן מתנה לאחד, אוקיי, אני הייתי עם עצמי, עשיתי בודדות. ואז אמרתי בקוט, אתה יודע מה, בא לי לתת מתנה לפלוני. זהו, ביני לבין עצמי. אף אחד לא שמע, אף אחד לא יודע, גם הוא לא, אין, אני לבד.
נו,
אתה
כן צריך לתת.
מה? האם אני חייב לתת או לא? אומר הפרי יצחק, תתקנו בפנים, והמקבל מתנה לא ידע מזה בכלל. נראה בחיי קמנה, שאף במתנה מועטת, אין שום מידת חסידות שלו לחזור. ומכן כזה, זה דיבורים בעל מים וזה כלום. בסדר? מוזר, מוזר, אבל זה בין כלל לבין עצמך, זאת אומרת שאתה כרגע דן בדבר, ככה אני מבין בדעתו. כלומר, לדעת הפרי יצחק, זה לא שאתה עכשיו סגור על זה, יש לך מחשבה לתת למישהו משהו. אז אמרת את זה בכל, אבל עדיין לא החלטת סופית לתת, כי אם אתה באמת רוצה לתת לו את זה, אתה תביא לו את המתנה, או תגיד לו, אני אתן לך מתנה. כלומר, זה, אין פה גמר דעת, אין פה גמירות דעת, ולכן יהיה אפשר לחזור.
שאלה
טובה
בצדקה, אם
הבאדם
אומר
בינם
בעצמו, אני
אתן... נכון, אתה יודע ככה, הוא לא חייב. כן, נכון. אם כן, אין לנו אלא להמשיך ולראות מה אנחנו עושים עם הסוגיה האחרונה שנשארה בעניין הזה, זה דין של קטן. אתה יודע, מה אנחנו עושים בדין של קטן? תראו, ההתייחסות שלנו לקטן היא מורכבת. משום שבצד אחד, אנחנו מצווים לחנך את הקטן למצוות. האב חייב לחנך את בנו, גם כשהוא קטן, לקיים את המצוות. אחת מהמצוות זה הן צדק. אדם חייב ללמד את בנו לומר אמת. אדם חייב ללמד את בנו לחנך את בנו, שמילה שלו תהיה מילה, הן שלך ולאו שלך. חייב. הוא לא יכול לתת לבנו, למשל, לרמות מישהו במשקלים או באיזה משהו. הוא לא יכול, אסור. בדין חינוך. כלומר, בנושא הזה של קטן יש לו שני מישורים. יש את המישור, מה שנקרא, כלפי שמיה, ויש את המישור כלפי אדם. כלפי שמיה הוא לא מחויב במצוות, אבל כלפי אדם, אנחנו לא יכולים לדעת לו, עושה מה שהוא רוצה. בינינו זה סורר ומורה, אינו שומע בקולנו, זולן וזובה. סופו מלסתם את הבריאות. זאת אומרת, אני חייב לתת לו מסגרת. עכשיו, אם אני חייב לתת לו מסגרת, אני חייב גם לתת לו מה? דוגמה. אני לא יכול לומר לא, הן שלך הן והן שלי לא. אי אפשר. נכון? לכן, במקרה הזה, יש באמת דיון לא קל. כי זה רץ על איזה מין קו שהוא מאוד דק. בין להגיד הוא פטור מן המצוות, ולכן, או בלי חינוך אחר. תראה? הרי ברור לכל בר דעת שאם הילד הקטן שלך מתחת לגיל מצוות ידליק אש בשבת אז אתה תגער בו. אבל אתה תגיד טוב, הוא קטן, הוא פטור. גם לא רק זה, גם אסור להשתמש בקטן לעשות חילולי שבת. אסור. מי שעושה, יש לו טעות. בוודאי ובוודאי, בקטן שיש בו דעת. יש כאלה משתמשים בתינוקות, לא מבינים כלום. גם זה לא טוב, לא טוב. אבל קטן שיש בו כבר דעת, אסור. אם כן, איך אנחנו מתקדמים לדין הבטחה לקטן? זה מה שנשאר לנו, נכון? יש לכם אצלכם מקום מספר 15? יש, נכון? קצת שני קטן? במיכת פיתים. במיכת פיתים. רבי מאיר אריק, אחד הפוסקים, הוא חריף מאוד. הוא כותב וחושב משפט על סימן שראינו שם, בשולחן ערוך. הוא מביא בשאלה הזאת של דין לקטן, איך אני מתייחס, מחלוקת בין הפוסקים. והוא למעשה מניח הנחה שדין הבטחה לקטן שווה לדין הבטחה לאדם שלא בפניו. זה חידוש עצום. כלומר, יש לי פה קטן שמחזיר לי את האפיקומן, ואני מבטיח לו, זה כאילו הבטחתי למישהו דבר כשהוא לא נמצא.
אבל קודם אמרנו
שאתה לא. לא, אמרנו בינו לבין עצמו. בינו לבין עצמו זה משהו אחר. אבל אם המקבל ישן והוא פה, זה כבר לא בינו לבין עצמו. כי הוא רק לא שומע. כלומר, מאחר, שימו לב, ולקטן הזה, כן? אין דין גדול, אין בו דעת. ולכן, ואנחנו, ההלכה אומרת שקטן אין בו דעת, כן? אז היום אין בו דעת, אז הוא לא סומך עליי שאני אקיים. זה חילול עצום. אבל באמת אנחנו נראה, כל הילדים בטוחים שמה? שיקנו להם, לא? שאתם החזרתם אפיקומן. הייתם בטוחים ש... ההורים יקיימו, לא? קצת קשה על דברי... כן, דברי המלכה פיתי. קצת קשה. אבל בכל זאת הוא אומר שהקטן הזה נחשב כמי שאין בו דעת, אז אם אין בו דעת, אז הוא לא מבין מה שאתה, הוא לא סגור על דעתך. כי, טוב עוד אגלת, שמע, אתה חסו קרה במקום. אתה תגיד אותו לידי הסכם, כן? זה לא שהוא תבוס בדעתו, הוא לא סומך. בעל ההפלאה אומר, ואתכם זה במקום מספר 16, הוא אומר, עוד דבר, הוא אומר, בדין, של מחוסרי האמנה, מתי זה קיים? כאשר האומר והשומר נמצאים באותו מקום. אבל אם אני אומר, ומי שאמור לקבל לא שומע, כן? אז אין בזה מחוסרי האמנה. מחוסרי האמנה כלפי מי? כאשר הוא שומע, אז אני... אין לי נאמנות כלפה, אז אני מחוסר האמנה. אבל אם הוא לא שמע, הוא לא מאמין, הוא לא יודע במה להאמין, הוא לא יודע במה לתפוס. לכן בזה דין של מחוסרי האמנה. מעניין לראות גם את מרי אלגזי, תסתכלו את זה אחרי מקום מספר 17, אומר, איך זה יכול להיות? אלא לבא ואומר, שלקטן אין דבר כזה מחוסרי אמנה. אם אתה אמרת דבר, אתה צריך לעשות אותו, הוא מאמין בך. נכון שאין בו דעת אולי, אבל הוא מאמין במה שאתה אומר לו. לכן גם בהבטחה לקטן, אומר מרי אלגזי, יש מישהו מחוסרי אמנה, למרות שיש מחוסרי דעת. הוא לא בונה על זה 100%. כי הוא מכיר אותך, הוא יודע שאתה אבא שלו, או כן, או סבא שלו, ובמשך חייו הקצרים הבטחת לו כבר אין ספור הבטחות, ולא בדיוק עמדת בהבטחות שלך. עד כמה שם יהיה עוד לך. כלומר, הוא לא סגור על זה שזה יהיה. אבל אני יודע, מחוסר אמנה. אתה לא נאמן. עד כאן, עם מלא החילוק בדברים האלה שראינו בין הדעות, גם אם נגיד שאין איסור מן התורה לחזור בו מדברים שלא בפני המבטיח, כן? אני לא יכול ללמוד מזה שזה אסור, גם לקטן. כלומר, אני לא יכול להגיד שאני לא יכול לחזור. אבל מצד שני, אני גם לא יכול להגיד שאין פה איסור של ביטול הבטחה. תזדקנו את לכם במקור מספר 18. אני רוצה לקרוא קובי הגאון. כן. ברוך הבא. יש פה מקורות. מי רוצה לקרוא מקור מספר 18, בבקשה. הגמרא במדרת סוכה.
ואמר בידי מה? לא
למה איש לינוקה דיאזינא לך מידי. כלומר, לא יגיד אדם לילד קטן שייתן לו משהו.
לא יעיב לי.
ולא יעיב לי. כלומר, אומר לו, תביא לי משהו ואני אתן לך. כך וכך. והוא לא ייתן לו. למה? מה אומר רבי דרע, מישהו?
שום דעת דאגמו השקר.
הוא מלמד אותו לדבר שקר.
שנאמר, למדו לשונם
דבר. למדו לשונם דבר שקר, דבר שקר. אומר רבי דרע, אסור לך לומר דבר, אפילו לילד קטן, להבטיח לו משהו ולא לתת, כי אתה מלמד את הילד הקטן מה? לשקר. לכן, אנחנו נמצאים בדילמה. כי אם הילד יחזיר לי אפיקומן תמורת הבטחה, ואני לא מקיים, אני לימדתי אותו לשקר. פעם הבאה מה הוא יעשה? הוא יגע לי את אפיקומן ו... הוא לא יחזיר! או שיגיד לי בצלר, אני אחזיר לך, ולא יחזיר לי! או שהוא ישקר אותי במשהו אחר, הוא ילמד אותי לרמות, יגיד, אתה הוכחה, אתה כל הזמן רק מרמה אותי. אתה אומר דברים ולא רוצה, אתה מלמד אותי שאפשר לשקר, בגלל כל מיני סיבות. לכן הגמרא במסוכה אומרת רבי זה, אומר רבי זה, הדבר הזה חמור מאוד. חמור. ואתה מדבר על קטן שאתה מחויב לחנך אותו, אתה עורך הסדר, אתה אבא בדרך כלל, ברוב המקרים. בואו נמשיך הלאה ונראה קושייה נוספת בשו"ת של סלמת חיים. מי רוצה לקרוא? מי רוצה לקרוא? נו, בכבוד, לחטוף, היום חוטפים, כן.
19.
19. כנראה?
כנראה מתנה מועטת אינו לגדול.
אינו לגדול.
אבל לקטן אינו מחויב.
כלומר, אומר סלמת חיים, שמה שאמר רבי יוחנן בגמרא וכך פסק השולחן ערוך להלכה וגם הרמ"א, שמדובר במתנה מועטת ואז אני חייב, זה כשמדובר בגדול. אבל לא כשמדובר בקטן. ולמה? כלומר, אם נגיד שיש לי איסור לחזור בי מההבטחה, נאמר גם כלפי קטן כי אסור לשקר, כמו דעת רבי זרע ומזרת סוכה, צריך לומר במדובר בצורה, באופן שאין האיסור הזה נוהג. איך פה דבר כזה לא נוהג? במתנה מרובה, שמלכתחילה האדם ששומר מהם, בוא נה, בוא נה, בוא נה, לא בטוח שהוא יקיים, זה סתם, זה דיבורים באדמה, כן? צריך לבדוק אם יש לו בכלל. הוא מסוגל לעמוד בזה. או בצורה שהקטן לא סומך על מה שאתה אומר. דבר נאמר מחדש. כבר כלפי גדול בוודאי חייב, במתנה מועדת. במתנה מרובה לאף אחד לא חייב. במתנה מועדת אפילו זה קטן לו, כי באמת הוא לא סומך עליך. למה הוא לא סומך עליך? כי רוב ההבטחות שלך לא קיימת. אז אם אין לזה בטל, אתה לא עובר על איסור, מחוץ לרמנה אתה כן, אבל אתה לא עובר על איסור. בסדר? הבנו את הרעיון? טוב, אז אם אנחנו עושים הקטן, נו מה קירה? נו חייבים או לא חייבים? להבטיח השאלה או לא להבטיח? השאלה הזו באה לדיון במישור אחר לגמרי. אתם מכירים את המושג הזה הבטחה תחת לחץ? כן? אדם עולה לתורה, מעלים אותו וייתן. וואו, איזה לחץ. כל בית הכנסת שם אוזנו כאפרכסת לשמוע על מצבו הכלכלי בארץ. מה אתם אומרים? מלחיץ, אה? נהגו ישראל לעשות, תגיד לי נדר. וואו, אתה נמצא בציבור, מטרימים אותך, ועכשיו כולם מקשיבים. יש גם כאלה שמרבים לעשות. מי שברך אבותינו לא ממצא בקור יברך את העולה, פלוני בפלוני, בעבור שייתן. כבר הוא ישברו יצאו בקוצר הפצוקה וכל רגע בחלה ואומר אמן. מי שברך אבותינו לא ממצא ביעקב ומרח זוגתו אשתו היקרה, וייתן, ו... אמר אמן. מי שברך אבותינו יברך את ילדיו, ונכדיו, וחצנם, וכולי וכולי וכולי, וייתן. מכירים את זה? כל המרבה, הרבה דאגה. אתה נלחץ. אתה פשוט נמצא במצב לא נעים. ליל הסדר, נמצאים שם המשפחה, אורחים, ויש לך פה סחטן קטן, כמו שנאמר בפורים, סחטן קטן שלי, ודאי, תרקוד איתי. יש לך פה מישהו מנצל מצב. יש פה ילד קטן שלמדו אותו עוד לפני זה, אחיו הגדולים ממנו, שזה זמן טוב, זה זמן שבו אפשר ללחוץ כדי להגיע להישגים שלא מצליחים להגיע לפני זה נוצר. ולשימו לב באמת, אתם בתור ילדים לשעבר, אתם יותר קרובים לגיל של הילדות ממני, מה מבקשים בליל הסדר? בדרך כלל. אין כל מה שלא הצלחת להוציא שנה שלמה.
שלוש אלף שקל?
לא, כל מה שאתה רצית כל השנה אומרים לך לא, 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 אתה רוצה את ההתאמנות. כלומר, זה מצב של תחת לחץ, אתה במתקפה. עורך הסדר, האב נמצא בתחת אש. האם הבטחה שניתנת תחת לחץ, יש לה משמעות מחייבת? הגענו לשורש העניין. תסתכלו מה כותב על... אתם יודעים מה? לא. תסתכלו קודם כל בשולחן ערוך. מקום מספר 20. כותב בשולחן ערוך בחושן משפט, סימן ריש, סמך דלת, סעיף, בר. היה זה בא בחד של דבש. אדם היה בא עם קד של דבש. וזה בא בקנקנים ריקנים. טוב, זה בא עם כלים ריקים. הוא מוכר קדים. ונסדד קד הדבש. טק. יש סדק, הדבש מתחיל ללכת לאיבוד. ואמר לו, בא על הקנקנים. הריקים. איני מציל לך דבש זה בקנקנים. אתה רוצה להציל לדבש? אתה רוצה קנקן? אין בעיה. אני לא נותן לך עד שתיתן לי חציו או שלישו, או כך וכך דינרים. כלומר, חצי מהדבש, או שליש מהדבש, או שווי כספי, אתה מקבל כאן. הבן אדם הזה שנוזל לו עכשיו, דבש מן הקד נמצא בלחץ. בוא נעד שהוא יתווכח איתו, לדבר איתו, לא יישאר לו כלום בקד. אומר לו, וקיבל עליו על הדבש, אומר לו, כן, בסדר. הוא נותן לו את הקד, מציל את הדבש. אחרי שגמר להציל את הדבש, בא אליו, עכשיו. אומר לו, תן לי חצי או שליש או כמה חלקי דינרים שסגרנו. אומר לו, בא על הדבש, ה-ה-ה. המשיך מרן שולחן ערוך, הרי לשיחר בו, ולא נותן לו אלא שכרו ראוי לו, כמה עולה קד כזה, זה המחיר שלו מקבל. שהרי לא הפסיד לו כלום. חייב לשלם על הכלי, כן, מה אבל במחיר של הכלי, לא יותר מזה. אומרת, אמר לך לרוך, זה נקרא תחת לחץ. מה אתה רוצה שיגיד לך עכשיו? מה? הוא יבל את כל הדבש? אז הוא מתכוון מראש מה? לעבוד עליך. הוא צריך להציל את הדבש, הוא נמצא בלחץ, נכון? אז ממילא כמה הוא ישלם לך? כמה שווה כאן? כמה שווה חצי מטה? כמה? שמורה יד בידו. כמה עולה קילו? בוא נעשה חשבון, בסדר. כמה עולה קילו מצות? 100 שקל? נגיד. כמה מצות יש בפנים? ספרת פעם. ספור. 12, 15, תחלק, מיד, יותר כך. כך, 8 שקלים, 15 שקל תהיה בריא להתראות. רגע, אבל זה רק חצי. 7 שקלים תהיה בריא. הייתי תחת לחץ. אני צריך להפיק אומן. אתה מלחיץ אותי, אתה רוצה אופניים, אתה רוצה... בסדר, טוב, בסדר. אחרי הסדר כך, 5 שקלים תהיה בריא להתראות. זה תחת לחץ, ככה מפורש, פוסק השולחן ערוך. אני נמצא במצב של לחץ. לכן, מה שאני אגיד, זה כדי רק איך אומרים, להוריד אותך מעליי. מה מצבו של האבא שהבטיח את האפיקומן? החיוך חזר לפנים. זה היה אפשר להבטיח מה שרוצים. מה אתם אומרים? זה נכון או לא נכון? נלך על זה או לא? תסתכלו במקום מספר 21. בא נתיבות משפט אומר שהפוסקים נחלקו בדברי מרן. האם ההלכה שכותב מרן שפה הוא צחק עליו, בעל הדבש, כדי להציל את הדבש שלו, האם ההלכה הזו נאמרה רק במקום שיש מצווה? למה? כי יש כלל בהלכה, וזו הלכה למעשה שאדם מצווה מן התורה להציל את ממון חברו מנזק. מצווה. אני רואה עכשיו אותו עם הדבש הולך ומשפח, אני מצווה מן התורה לעשות הכל להציל לו את הדבש. אני לא יכול לעמוד מהצו ולהגיד זה לא שלי. עכשיו זה מצווה. ולכן רשאי המבטיח להפר את ההבטחה, כי זרק עליו. או שהדבר הזה נאמר בכל מקום, ולא דווקא במצווה. ואתה בא ואומר פה כאילו זה... אפשר בכל מקום, גם באפיקומן, שזה לא מצווה להבטיח לילד שום דבר, אתה יכול לתכוון אותו. צחוק עליו כי אתה תחת לחץ. הפוסקים נחלקים בזה. לכן שימו לב, כדי, ידע לי שזה יגיע סוף השיעור, ואני באמת בזמן, רוב הפוסקים, שח, שוט הרמה, שוט חתם סופר, סמה, ההלכה הזו נאמרת בכל מקום. תחת לחץ ותחת לחץ. לאו דווקא בקום מצוות. אבל, אם כן, עכשיו כל ההורים יכולים לחייב. זה מצב מלחיץ, אפשר להבטיח הבטחות ולא לקיים, נכון? כי אני רוצה לגמור לאכול על פי קומן בני חצרות, אני תמיד את זה כבר, כן? אני רוצה לציין, אפשר לאכול על פי קומן. שאלה! המנהג הזה, שמרבים אפיקומן והילד מחפש ומוצא ומבקש, אפשר להגדיר כסחטנות? זהו, דום שתיקה עוד שכבר מתכנים מה לבקש. מי שאומר משהו שתנסה להסביר מה השררה שלו, זה שלב שבו נמצא תחת לחץ?
לא.
הסביר, לא רואה להגיד לא, למה?
זהו, לא כי אתה הכבטא את זה מההתחלה, אתה הכנסת את עצמך לזה.
עוד, עוד. מה אתם אומרים?
זה ידוע מאוד.
אז זה מלחיץ או לא מלחיץ?
הוא זוכר משנה שעברה גם כן היה אותו דבר.
אבל המעשה הזה של החבאת הפיקומן והחיפוש על הילד והבקשות שבאות אחרי
זה. לא, זה לא מלחיץ.
למה לא מלחיץ?
אתה מוכן לזה.
יופי, כלומר אני עושה את זה אפילו לצו ההסכמה. אני כמעט מכריח את הילדים לחפש. אתה לא יכול לטעון טענת לחץ. אז אם אתה לא יכול לטעון טענה תחת לחץ, חזרנו לנקודת ההתחלה. הן שלך, הן ולאו שלך, לאו. הבנו את הנקודה? אתה לא יכול לומר להגיד שזה תחת לחץ, זה לא דומה לאותו אחד שנשבר לו הקד והדבש נוצא לו החוצה ולך יש כלי רק שיכול לקבל את זה. אתה בכוונה עושה את זה. זה חלק מהמשחק. אתה לא יכול לטעון שתחת לחץ. נסכן אם ככה את הדברים כי עוד מעט אל הסדר. ברוב רובם של המקרים, על פי הפוסקים, האבא חייב לקיים את הבטחת האפיקומן, נקודה סימן קריאה. תיזהרו שתהיו הורים, אל תבטיחו. תמצאו דרכים איך לתת במקום את המתנה מתוך כמה אפשרויות של בחירה. מה אתה רוצה? זה, זה, או זה, זה. אל תבטיחו. רוב הפוסקים בדעתם שעוברים על מצוות עשה מדאורייתא והופכים להיות מחוסרי אמנה. אנחנו מזלזלים את הטיל הדבר הזה, חפים כאלה כל שנה, נכבד. רוב הפוסקים אנחנו עוברים על איסור דאורייתא. אנחנו מבטלים מצוות עשה בידיים. ודברים שלא חשבנו לרגע, האפיקומן, חתיכת חצי מצה הזו, יחץ, צפון. כלומר, האדם שמבטיח לחברו דבר, חייב לקיים. ומי שמפר את דבריו, הוא מחוסר אמנה. כן, מתנה מועטת, זה להדגיש. לא בתים, מכוניות, אלפי שקלים, סמארטפונים, לא, זה לא, זה לא, זה מתנה מרובה. ואדם יכול להגיד לו כן, 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 ולא לקיים. מצלה מועטת, דברים שמקובל לתת. במידה והילד נרדם, הוא לא שמע את הכל, אבל זה נאמר בפניו, למרות שיש מקום לדון, האם זה תופס או לא, וגם אם נגיד שזה קטן שלא סומך את דעתו על דעת האבא, כי הוא כבר רגיל שהוא לא מקיים, צריך להימנע מהבטחות כאלה משום שראינו כמו שיטת רבי זרע בגמרא. אתה מרגיל את הילד לשקר. ובדבר שקר תרחק. ואם המתנה הובטחה, בנסיבות מחמירות, באמת, בקטע של סחיטה, זה סחיטה אמיתית, אז ודאי פטור לגמרי מלקיים, אבל הסדר המשפחתי הוא לא בגדר כזה. הוא לא בגדר של סחיטה. זה בגדר של מוסכמה משפחתית שככה עושים. אז אתה לא יכול לטעון על טענת סחוטנים. שאלה, מה זה קטן? בדבר הזה, הנטייה של הרבה מן הפוסקים להגיד שעד גיל שלוש אפשר להקל יותר. למה? כי ילדים קטנים, זה שאתה לא קיימת דבר כזה או כזה, הם לא ילמדו מזה לשקר. אבל ילדים מגיל 5-6, בוודאי שכבר חייבים מדין חינוך, שם זה נעצר. כי הם ילמדו לשקר. היום בדרך לכאן, ישבתי באוטובוס, חשבתי לעצמי, ראיתי, אמרתי, וואו, לפעמים מישהו עולה לאוטובוס עם ילד שהוא נמוך, הוא קטן מכפי גילו. אבל הוא באמת, על פי החוק, חייב לשלם לאוטובוס. הוא אומר, תגיד שאתה בן 4, בן 5. בדרך כלל, הילדים מתקוממים, למה אני בן 4? אני בן 8, למה אתה בן 4? בוא נה, סליחה, מה אתה עושה לי, כן? כבר היו מקרים כאלה שהאימא אמרה לנעד, בן כמה הוא בת 5, לא נכון, אני בן 8. היו דברים כאלה, היו. לא נעים, אבל... גם אם הילד, הוא כזה שהוא לא רוצה לראות את מי שלוקח אותו, אתה מלמד עוד שקר. על סיבה, על כסף. הוא יגדל, הוא ישקר בגלל סיבה אחרת. לכן, צריך להימנע מזה, בוודאי מעל גיל 3, לא להבטיח, אלא אם כן אתה מקיים מתנה מועטה, בדרך כלל זה מה שעושים בליל הסדר. ונסיים בסיפור ידוע מרב השי. הוא נרדם, אמר שהוא ייתן לנו סיפור. יש סיפור משעשע מרב השי. הוא היה חריף כשהיה נער. לפני זה הוא היה מתוק. עכשיו הוא נהיה חריף, כן? קיצור, דעתו ככה ניתה חריפה או קטנית. ובליל הסדר יושב פעם בסדר המשפחתי והגיעו לשלב הזה של אכילת אפיקומן. נו, אין אפיקומן, חפצים, כולם מסתכלים עליו. בידוע, הוא הכי קטן, הוא זה שלך. טוב, אומר האבא, רבי שלנו, יש תמיד אפיקומן. הוא אומר, מה הבעיה? אני אתן לך את אפיקומן, אבל אני רוצה שתקנו לי בגד משי. אז זה יקר. אמר לו, אבא, טוב, בסדר. טוב. אני ככה בגד משי. הוא מחזיר לו את האפיקומן, ואבא מתחיל לחלק. דלג עליו. לא נותן. אומר לו רבי של הילד, אבא, מה הייתי? אני מוכן לתת לך אפיקומן, אבל תבטל לי להבטחה. טוב, מה אתם אומרים? אבא, הוא לא רוצה להיכנס למחלוקת הזו. רבי של כבר היה גדול, לא היה קטן. כבר נער, צריך להיזהר, דבר שקר, אתה לא יכול. אז הוא צריך לבטל, להסכים לבטל את הדבר הזה. אמר לו רבי של אבא, אני מכיר אותך לא מהיום. שמרתי לי חתיכה לבד. קיצור, צריך אבל להגיד שההלכה היא, שאם אדם, אם אדם לא מצא את האפיקומן מסיבה כזו או אחרת, והאפיקומן הלך לאיבוד, מה יעשה האדם? לוקח מצא אחרת, אומר, זה האפיקומן! זה אוקיי. כלומר, כל העניין הזה, שאנחנו עושים את זה, אותה מצה אמצעית, מיחץ ושומרים אותה עד האפיקומן, סוף הסעודה לפני ברכת המזון, היא לדאוג ולוודא שהילדים יישארו ערים. אבל צריך לזכור היטב, היטב, היטב. אתם רואים מה כתוב על הלוח? אתם רוצים לקרוא?
אפיקומן, להבטיח או לא?
להבטיח או לא? מה אתם אומרים?
לא.
לא להבטיח. הבטחת? תקיים. חג שמח.